לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. דוח שפרסם הערב ה-FBI האמריקני קובע כי העיתונאית שירין אבו עקלה, שנורתה למוות שעה שנכנסה לשדה קרב בין חיילי צה"ל למחבלים בג'נין, לא נורתה בכוונת מכוון אלא בשוגג, ככל הנראה מאש כוחות הביטחון הישראלים. סגן דובר מחלקת המדינה האמריקנית שב וגינה את מותה של העיתונאית עם פרסום הדוח. הבנק המרכזי האמריקני החליט להעלות את הריבית ברבע אחוז בהתאם להערכות האחרונות בשווקים. בכך הריבית בארצות הברית תעלה לטווח של בין 5% ל-5.25%, שיעור הריבית הגבוה ביותר מאז שנת 2007. נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרון ברק, נפגש עם השר רון דרמר, שעומד בראש צוות המסע ומתן של הקואליציה להידברות סביב הרפורמה המשפטית בבית הנשיא. האישים דנו בדרכים להגיע להסכמות בין הצדדים. המתיחות בין הליכוד לעוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מאשים כי ראש הממשלה נתניהו מוסס את החלטתו למסך את הרשת הסלולרית בבתי הכלא הביטחוניים, ובכך למנוע שימוש בטלפונים מוברחים על ידי מחבלים הכלואים בישראל. לטענת בן גביר, נתניהו פנה לנציבת השב"ס קטי פרי בעניין בבקשה שלא תוציא לדרך את החלטתו לבצע את המיסוך. הביקורת החריפה בדרום על התגובה הרפה של ממשלת הימין הלאומית בראשות ראש הממשלה נתניהו לירי הרקטות המסיבי של ארגוני הטרור מעזה. בכניסה לסדרות מפגינים גם כעת אלפים מתושבי האזור וקוראים לממשלה לפעול בתקיפות נגד ארגוני הטרור. תקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מחר, עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום עם בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית בנושא האישיות הפסיבית-אגרסיבית. בראשית נודה למי שאיתנו באולפן, יוסף בן חיים ונתי שולמן. פעמים שהאדם מתנהל באדישות, אבל האדישות הזו היא חלק אגרסיבי מאוד בתוכו. וכעס מודחק של האדם יכול להרעיל ויכול לפגוע, כמו מילים קשות, כמו מילים אכזריות. מהי אותה אדישות שהיא פוגעת, שהיא מעליבה? ניקח דוגמה. האדם ממהר למקום מסוים, להגיע למקום מסוים. הוא נוסע כרגיע לכביש המהיר, ומי שלפניו נוסע באופן איטי, לאט לאט. ואז כולם מאחוריו צופרים לו. והוא אומר לעצמו, אני לא מצליח להבין את האנשים. אני כזה רגוע, כל כך שלב, והם עצבניים כל כך. הוא לא מבין, למה? הם כועסים, הם מתעצבנים. וככל שהם מתעצבנים והוא רגוע ושלב, הוא אומר לעצמו, הוא משכנע את עצמו, כמה הוא מוסרי וכמה הוא ערכי. הוא אומר לעצמו, מה אומנותו של האדם בעולם ישים עצמו כאילם? הוא מרגיש שכך הוא חזק יותר, עוצמתי יותר, מכיוון שהשתיקה שלו בעיני עצמו היא הופכת אותו למוסרי יותר, הרבה יותר מאחרים, בשעה שהשתיקה שלו או האדישות שלו היא רק מעצבנת, פוגעת, מכיוון שמצפים ממנו לשיתופי פעולה. אבל הוא מנצל את האדישות ככוח, והוא מגדיר את זה כמוסריות, ובכך הוא מחזק את האשליה שלו שהוא טוב, הוא ערכי והוא חזק. בהרבה מאוד מקרים האדם הזה הוא פשוט כועס על האנשים האחרים, הוא מתוסכל מהאנשים האחרים, אבל הוא לא מבטא את זה, הוא מפחד להביע את זה, כי הוא אומר לעצמם, אם הוא יגיד מה הוא מרגיש, אולי האנשים יתחו אותו, אולי האנשים לא יאהבו אותו, אולי האנשים יתנגדו אליו. ולכן, במקום להגיב, במקום לומר מה שהוא רוצה, מה שהוא מצפה, מה שהוא חושב, הוא מדחיק, הוא מתעלם. באמת, הוא היה רוצה להגיד, הוא היה רוצה לדבר, רק הוא מרגיש לא בנוח להביע את מה שהוא רוצה. לדוגמה, הוא קבע עם מישהו פגישה בשעה מסוימת, אותו אחד אמר לו, ניפגש בשעה 4 במקום מסוים. הוא רצה להגיד, זה לא בדיוק מסתדר לי 4, אפשר 5, אבל את המילים האלה הוא אמר לעצום בראש. הוא לא רצה להביע אותם למישהו אחר, הוא לא רצה לומר אותם למישהו אחר. מדוע? מכיוון שהוא אמר, אם והיה, ואני אביע את הרצון, את מה שהייתי רוצה, הוא מפחד שמה, הוא יאמר, אפשר, לא ב-4, אלא ב-4.5, אולי אותו אחד ידחה אותו, אולי הוא לא יסכים. הוא מפחד מהתגובה, הוא מפחד לפגוש את אי ההסכמה, לכן מראש הוא מעדיף שלא לדבר, מראש הוא מעדיף לא להביע את עצמו, הוא מפחד להתמודד עם הרגשות שלו. היות וכך, הוא מעדיף לא לדבר, לא להביע מה שהוא רוצה, אבל להביע את זה במעשים, באדישות. הוא יאחר, הוא יגיע בשעה 4.5, ומהצד זה ייראה לא נעים, הפתאום כך הוא מגיע. אולי גם זה ייראה לא אכפת לו, הוא לא רגיש, הוא לא מתעניין. באמת, כך הוא מתנהג, כמי שלא רגיש, כמי שלא מתעניין, כך זה נראה. אבל באמת, הוא מפחד להביע את הצרכים, הדעות והרגשות שלו. הוא נראה אדיש מאוד, כמו אם אומרים שום דבר לא מעצבן אותו. באמת, בתוך תוכו הוא מתעצבן הרבה מאוד. הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, קשה לו, רק הוא לא מביע את עצמו. וכשהוא לא מביע את עצמו, הוא חושב שאנשים אמורים להבין איפה הם פגעו בו, איפה הם העליבו אותו, או איכן הם התנהגו אליו, שלא כפי שהוא היה רוצה שיתנהגו אליו. היות שכך הוא רואה את הדברים, היות שכך הוא חווה את הדברים, מהמקום הזה הוא מגיב, מהמקום הזה של חוסר אונים. הוא חי עם המחשבות שלו, הוא מתבשל עם המחשבות שלו, שלא מבינים אותו, שלא מעריכים אותו. הוא במחשבות שלו עלול לבקר, לתת ביקורת למי שפועל שלו כפי שהוא מצפה שיפעל. לא פעם הוא סובל מקנאה ועוינות כלפי אנשים אחרים, אבל הכל נמצא איכן בראש שלו, הוא מתבשל עם הכל במחשבות שלו. כך הוא מבטא תלונות מוגזמות ומתמשכות כלפי חוסר ההצלחה. מצד אחד הוא אומר לעצמו, בינו לבין עצמו בראש שלו, למה אני עוין אותו? למה אני מקנה בו? למה אני רוצה את כישלונו? ואז תוך כמה דקות הכל מתהפך בראש והוא מקנה בו וכועס עליו ומתוסכל. הוא נע בין התנגדות עוינת כלפי הזולת לבין מוסר ומצפון שהוא מרגיש עם עצמו. ואנשים סביבו מרגישים כעס, מרגישים תסכול, כי הוא כל כך מתבשל עם המחשבות שלו, כמה הוא סובל וכמה רע לו. ובגלל שהוא מרגיש שהוא סובל ורע לו והוא לא פותר את הבעיות, לדוגמה, יש לו ציפייה, ציפייה עם מישהו אחר, לאחר גם יש ציפייה ממנו. מצוין, בוא נדבר על תיאום ציפיות, בוא נראה איך פותרים את הבעיה. אבל האדם הפסיבי אגרסיבי, הוא לא רוצה לדבר על הבעיה שלו, הוא מפחד לדבר על הבעיה שלו. והוא נשאר עם הפרשנות שלו, שאני סובל ולאף אחד לא מספיק אכפת ממני, וכך מהמקום הזה, הוא מנהל את החיים שלו עם האחרים בינו לבין עצמו, היות וכואב לו, ואף אחד לא פותר את הבעיה שלו, כי הוא לא מדבר על זה, הוא לא מדבר על זה. אז אין פתרון. אם אין פתרון, הוא עוד פעם מתוסכל והוא מאוכזב, ואז הוא מפרש לעצמו את המצב, כמה רע לי וכמה אני סובל. ואז הוא מרשה לעצמו להיות אדיש, ולא מתייחס ברצינות לצרכים של האחרים. הוא נשאר אדיש, והוא מצדיק את עצמו, שהרי הוא לא זכה למענה למה שהוא רוצה. הוא לא עושה את החשבון שהוא לא הביע את עצמו, ולא מייצר תיאום ציפיות וחוזה בין הצדדים האחרים. פשוט נשאר עם הכאב שלו, נשאר אדיש, פוגע באנשים האחרים, ואז הם כועסים עליו. למה אתה אדיש? למה אתה לא מדבר? למה אתה לא מגיב? למה אתה לא משתף פעולה? מצפים לך ואתה לא מגיב ואתה לא מתפקד ואתה לא משתף פעולה. סביבו יש הרבה תסכול וכעס, וקצב העבודה האיטי שלו, קצב ההתנהלות האיטי שלו, מגביל ולא מאפשר שיתוף פעולה. לכן סביבו אנשים כועסים ומתוסכלים כל כך, וכשהם כועסים הוא מתגאה בגישה שלו ששום דבר לא מעצבן אותו. ככל שהוא אדיש, יותר הוא מתסכל את האחרים, עד שמבינים שהאדישות זה כלי דרך התנהלות, ואז אולי גם הם מתייאשים ממנו. אבל עד אז הוא מכעיס והוא מתסכל והוא מאכזב. הקשורים אל נפש האדם בראי התורה. עוד לסרב לבקשות או לדרישות באופן גלוי, והוא יעשה את זה בדרך סבילה. הוא לא בהכרח יגיד בבת אחת לא, הוא יגיד כן אני אוכל, אולי בצורה מעורפלת, ובסוף הוא לא תמיד יעשה, או בהרבה מאוד מקרים לא יעשה, וישאיר את האנשים תלויים בו. אדם כזה יכול למשל להרגיש מנוצל על ידי המעסיק שלו, ולכן הוא יימנע מלבצע מטלה מסוימת. יחד עם זאת, הוא לא יסרב באופן מפורש וגלוי, אלא הוא יעניש את המעסיק על הדרשנות, בכך שיבטיח לבצע את התיקון, אבל הוא ידחה את הביצוע עד אין קץ, מה שמאוד יקשה על המנהל. אותו אדם פסיבי אגרסיבי יפיק מכך הנאה. לפעמים זה לא באופן מודע שהוא אומר לעצמו במוח שלו כמה אני שמח שאני מעכב את הצד השני, אבל כן, יש לו תחושת עליונות סיפוק, כלומר הפסיביות מתגמלת. אפילו שהאדם לא חושב, הוא לא אומר לעצמו מילים כאלה שהוא מסופק, הוא מרגיש טוב שהוא פועל כך, אבל כך הוא מרגיש אפילו אם הוא לא אומר את זה לעצמו. זו הכוונה שזו הנאה שהוא מפיק, אבל היא לא לגמרי מודעת. הוא לא מודע להנאה ברמה המחשבתית שהוא חושב על זה, אבל כן, יש מספיק רגשות של סיפוק והנאה, וזה מהיר, אוטומטי, והאדם הזה רגיל לכך, מתרגל לכך. האדם הזה לא יתעמת בצורה ישירה עם מצב בעייתי, הוא גם יואב לומר, אני לא איש של מלחמות. האמת, הוא כן איש של מלחמות, הוא עושה הרבה מלחמות, רק לי המלחמה שלו זה פסיביות. הוא בוודאי עושה מלחמות, אבל מלחמות על ידי חוסר עשייה וחוסר תגובה, מה שמעצבן את מי שנמצא בחברתו. הרבה יותר. הוא מפגין את ההתנגדות בצורה של התמהמהות. שכחנות, לא שמתי לב, לא היה לי זמן. כך מצד אחד הוא מביע את התוקפנות בצורה עקיפה, בצורה ובאופן של חוסר עשייה, פסיביות. לפעמים הפסיביות האגרסיביות נעשית על ידי דיבור באופן מעורפל. על ידי התמהמהות, על ידי שקרים, על ידי אמירות לא מדויקות, על ידי שכחה, על ידי דחיינות, על ידי האשמת אחרים, על ידי חוך רוני, על ידי פחד מקשרים. התנהגות פסיבית אגרסיבית היא דרך תקשורת בעייתית. בא ידי ביטוי כעס בצורה עוינת. לכאורה, בדרך כלל מדובר בדפוס אישיות, בו האדם מבטא תוקפנות באופן עקיף. לעתים רחוקות, הוא מבטא את העוינות גם באופן ישיר. התנהגות פסיבית אגרסיבית היא התנהגות אגרסיבית. האדם הפסיבי אגרסיבי כאשר הוא בוחר בשתיקה היא דוגמה, לשתוק לאחרים, לא להתייחס לאחרים, יש לו תפיסה שלו לגבי עצמו שהוא באמת פגוע, שהוא באמת קורבן, שהוא באמת מסכן. הוא מתחמק מעשייה, מקשר מדוסייח עם מטלות אחרות, כל פעם יש תירוץ. האישיות הזו בהרבה מקרים מתפתחת בגלל חוסר ביטחון עצמי, ולכן גם קושי עם סמכות, חרדה ופחד מהחברה. ולכן הוא בוחר בפסיביות כמנגנון הגנה. מקורות בעבר לאותה תופעה אפשר לראות אצל ילדים שגדלו במקום של מסגרת נוקשה מדי. הם בגיל מוקדם מדי, הבינו. אם מישהו מבקש משהו, אסור להתווכח, אסור לדבר. לכן הם פיתחו גישה שאומרת, אני לא מדבר עם הצד השני. אין מה לדבר עם הצד השני. אין איך לדבר עם הצד השני. שהרי הצד השני בכלל לא מעוניין להיות בקשר, לדבר, ליצור שיח. הוא לא מעוניין בזה. לכן אותו אדם פגוע מפתח גישה פסיבית שהיא האגרסיביות שלו. אם הילדים לא קיבלו אפשרות להביע כעס או רגש, אז הילד למד אין משמעות למה שהוא מרגיש. לכן הוא לומד לנהל את החיים בעצמו, עם עצמו, בלבדיות שלו. העיקר לא לריב, לא להתווכח. הוא לא מודע לכך שהשתיקה שלו גרועה יותר מאשר צעקות שגם השכנים ישמעו. אמנם נכון שהשתיקה שלו היא לא תשמע אצל השכנים, אבל השתיקה שלו תצער מאוד את מי שהוא בקשר איתו. זה ודאי שאין זה אומר שאנו צריכים לתת לילדים לבטא כל הרגש, כל כאב, ולעשות כל מה שהם רוצים. יש חובה על ההורים לכבד את הסמכות שלהם, כדי שהילדים יכבדו את ההורים שלהם, שהרי הציווי יכבד את אביך ואת אמך, תלוי בילדים, אבל גם בהורים, ישידו ינהל מערכת הורית של סמכות, שבה יתקיים גם כבד את אביך ואת אמך וגם איש אמו ואביו תיראו. אבל כמובן יש להורים לנהוג באיזון של שמאל דוחה וימין מקרבת. גם סמכות, גם חיבה ואהבה. המבינים והמעמיקים יודעים שלא רק שאין סתירה בין הדברים אלא בהתליה. זה בזה תלויים. אם תהיה סמכות, אז תהיה אהבה וקשר טוב. בכל אופן, ילדים שגדלו במקום קיצוני, ששם מזעזלים מאוד ברגשות של הילדים, אז הילדים גודלים באופן לא בריא. יש מקום לתת לילדים להביע רגשות צרכים, אך אחרי זה למצוא את האיזון והיכולת לומר להם מדי פעם כן, מדי פעם לא, מדי פעם חצי מענה, מה שמחליטים ההורים, מהו המענה הראוי לילדים. אבל העיקר כן לתת מקום למה שהילד אומר, לא בהכרח לעשות מה שהוא רוצה. ומכאן לעוד נקודה. בהרבה מקרים הפסיבי אגרסיב הוא יותר אצל הגברים מאשר אצל הנשים. בהרבה מקרים גברים יאמרו, אני לא מחויב לבית, אני לא מעניק לבית, יש לי פטור. למה? פשוט מאוד, אשתי לא דיברה אליי יפה, אשתי העליבה אותי, אשתי פגע בי. ויש לאנשים האלה, לא פעם לגברים, כל מיני הסברים מדוע הם ראויים לפטור ממחויבות בקשר לנישואים. אמנם לא ראוי שהאישה תעליב את בעלה או תבקר אותו באופן שיגרום לו לייאוש, אבל גם אם זה קורה, יש ללמוד דרכי תקשורת, לא להעניש את הצד השני באי מחויבות לבית, אלא כן, יש מקרים יוצאי דופן שבהם באמת האישה היא מתנהלת באופן קיצוני בגלל אולי חרדות, אובססיות, מרירות, תסכול שצפים והיא לא יודעת לטפל בכל הרגשות האלה, ולכן דברים רבים מכעיסים אותם, מתסכלים אותם, לכן היא באופן קבוע מעליבה, פוגעת. אז יש לשקול, אולי אז אין ברירה לבעל אלא להיות במקום פחות מחויב. כמובן שאין ואסור לבעל להחליט לבד, אלא רק תשואה ברוב יועץ, מי שמבין בתחום יכול לעזור ולסייע, וכמובן הכל בעזרת תפילות רבות. נחזור לאותה אישה שהיא מדי פעם אומרת ביקורת, וכאשר היא אומרת, הבעל לא מתפקד יום שלם ולפעמים גם יותר. סוי מערכת קשה לחיות בה, מכיוון שהאישה מרגישה שהיא, כמו היינו אומרים, תחת מבדק של זכוכית מגדלת, שהיא חייבת להיות מושלמת ומדויקת באמירות שלה תדיר. אם היא לא תצליח, היא תיענש בעונש החמור של בריחה עם מחויבות של בעלם. הבעל שומע, מפנים, אולי אפילו מחייך, אבל בתוכו כבר החליט שהוא מוותר על המחויבות בקשר. הכעס נשמר, מצטבר, ולא פעם יש לו גם בראש חלומות ודמיונות על נקמה, אבל בינתיים הוא בעונש שהוא מעניש, הוא במקום הפסיבי, הוא מתעלם. וזה לא קל, כי אותו אדם פסיבי אגרסיבי לא פעם נראה כקורבן תמים, נחמד ונעים, שלא מבין מה רוצים ממנו. הרי הוא באמת סובל. הוא עם פנים מסכנות, הוא באמת סובל. הוא משדר שהוא קורבן, קורבן תמים. הוא שותק, הוא סובל. הוא לא יודע שהוא סובל בגלל שיש לו הנחת יסוד שאומרת, אי אפשר לדבר על בעיות. אם אשתי לא מבינה אותי, אם אשתי לא רגישה כלפה, אם אשתי לא מבינה מה אני עושה עבורה, היא כנראה בעייתית. הוא אומר לעצמו, אני מפרנס, אני מעניק הרבה, אבל אז, כאשר היא בעיניים שלא אמרה מילה לו במקום, הרימה את הטון, התעצבנה, לא כראוי בעיניים שלו, אז הוא מכונס, הוא מתכנס למקום המסכן, הסובל, המתוסכל. נאמר שהוא איחר לאסוף את הילדים, הוא באמת עובד קשה. במהלך היום הוא עובד קשה לפרנסת בני הבית. ואז היא כועסת עליו בטלפון, למה לא אכפת לך מהילדים ורק מהעבודה שלך? והוא מאחר לילדים. נאמר שהיא באמת לא דנה אותו לקו זכות. היא לא קיימה ודרשת וחקרת ושאלת היטב, תבדקי היטב מה היה, איך היה. וגם אם היא צודקת, הרי הביקורת שלה זו ודאי לא הגישה שתשנה אותו. היא צריכה לגשת אליה בצורה אחרת, אולי לחפש זמן אחר לשיחה הזו ושם לשדר לו, אני מבינה שאתה עובד קשה במהלך היום. יחד עם זאת, כן הייתי רוצה שנדבר איך אפשר לתת יותר לילדים, איך זה מסתדר גם לך לסדר היום שלך. כלומר, הצורך שלה מתוך שיחה מכבדת אולי היא יוצאת מתוך הנחת יסוד שאומרת, סליחה, למה שאני אדבר איתו יפה? הרי זה גם הילדים שלך, אתה אמור להשקיע בהם באותה מידה. אבל זו החשיבה שלה, החשיבה שלא אומרת, אני מאוד משקיע בהם, אני מפרנס אותם. כלומר, כל אחד חושב שהתרומה שלו היא שונה. ואז צריכים לדבר, איך מגיעים לפשרה או עמדה מתאימה, למרות פערי השקפה. נגיד שהיא טעתה, כאשר היא טועה, היא מבקרת יותר מדי. נגיד שכך היה. הוא נכנס לקונחייה. הוא נעשה מופנה וחושב על עצמו ועל המסכנות והכאב והתסכול שלו, כמה הוא מסכן, כמה קשה לו. הוא הרי יכל לומר לאשתו אמירה פשוטה. תראי, אני מבין שלא מתאים לך שאני מאחר. אני לא מעוניין לדבר על זה כעת. אני כעת הולך לאסוף את הילד. נדבר יותר מאוחר. לנשום אוויר, להגדיר ציפיות וחוזה התנהלות שמתאים לשני הצדדים. אבל לא, הוא לא עושה כך. אז גם אם היא פעלה בצורה לא נכונה, אין צורך להניש אותה ביומיים שתיקה, אבל כך הוא בטעות עושה, כי יש לו הנחת יסוד שאומרת, אם יש לי רגש שלילי, אסור להביע אותו, אני לא יכול להביע אותו, אין לי סיכוי להביע אותו, ולכן הוא בוחר את הבריחה ואת ההתכנסות. האדם הפסיבי אגרסיבי הוא לא רק אדם שלא עושה מה שאומרים. הוא יכול לעשות מה שאומרים, אבל באיטיות נוראית. לדוגמה, הוא מסכים לנהוג לחתונת אחות אשתו, אבל כל הדרך הוא נוסע על הכביש המהיר במהירות של 60 קילומטר לשעה, ואשתו לחוצה שהתחופה הולכת להגיע בקצב הזה. הם מפספסים את הצילומים לפני החתונה, את החופה, ולא פעם הוא מתנהג כך כי יש לו כעס עצור שלא טופל. אם הוא היה מטפל בכעס שלו זה היה אחרת. ככל שהוא ילמד להביע רגשות, להביע צרכים ויראה שזה עובד, גם אם לא מקבלים מה שרוצים, אבל מקבלים את הרגשות שלו כלגיטימי, כהגיוניים, אם הוא זוכה למענה או לא, זו כבר שאלה מספר 2. אבל לפחות הוא כן זוכה להתייחסות במה שקשור לרגשות שלו. ככל שיש יותר מקום לרגשות, הוא יותר מסוגל ליצור קשרים, פחות יבחר בהתכנסות ויותר בהחצנה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם מתמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
ללכות ספר תורה, מצוות התלויות בארץ, דיני שכנים, דיני המקדש. רוצה לקבל היקף ובהירות בכל התורה כולה? זה בדיוק הזמן שלך להצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם המתחיל בימים אלה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים. קיבל תורה אמיתי, לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
אני התחתנתי לפני 9 שנים בערך, וחיכיתי לילד המון המון שנים. כבר הייתי כמעט מיואשת. חברה טובה שהכרתי אמרה לי, לכי לרבי שמעון, מה תוכלי להפסיד? 3 חודשים אחרי שהייתי שם, אני מרוגשת רק לדבר על זה.
הלא יאמן קרה. להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
הדרן קול החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתחיל להתייחס בעזרת השם אל שאלותיכם במגוון נושאים שקשורים אל נפש האדם. לפני כן נזכיר המעוניינים לשמוע את השיחות האחרונות גם של שיעורי הבוקר כאייל תהרוג וגם שיחות מהערב הנפש בריאדות אפשר לשמוע גם באתר הרדיו וגם בשיעורי הבוקר מצולמים נמצאים באתר הרדיו וגם בכל הלשון יש טלפון ישיר של השיחות מהעשר שנים האחרונות יש שם למעלה מ3,000 שיחות בנושא נפש האדם, מוסר והלכה 073-295-1247 073-295-1247. אנחנו נרצה להתייחס למספר שאלות חשובות מאוד שנשאלו. שאלה אחת לגבי בחור שהוא לומד בישיבה והוא משקיע הרבה מאוד בלימוד. האם הלימוד שלו הוא מגיע עם מקום כפייתי או מקום בריא ונכון? שאלה יפה, שאלה טובה. איך אנחנו יודעים האם הלימוד הוא מגיע עם מקום בריא או לא? התשובה היא, קודם כל, ודאי שאנחנו שמחים מאוד ורוצים מאוד שאדם לעמל יולד, עמל תורה נפלא מאוד. אבל, יחד עם זאת, אנחנו כן היינו רוצים שבחור בין 14, 16, 18, 20, 22, יהיה גם כן בריא בנפשו. כלומר, חובה שיהיה את היסוד הזה כדי שילמד כראוי ולא יגיע למקומות שליליים. איך אני יודע שאדם הוא לומד באופן בריא ונכון? כאשר האדם הוא לומד, ויש לו גם כן את הפרקי זמן, שדוגמה בין הזמן, עם הפסקות וכדומה, שהוא גם יודע קצת ליהנות, לסמוך עם חברים, לחייך וכדומה, אז נכון, עיקר הדגש בחיים זה בהחלט התורה, אבל בגיל הזה, בשלב הזה, גיל 12, 14, 16, 18, כמעט ולא שייך שהוא יהיה אך ורק עסוק בתורה, ולוותר על חוויות שמתאימות לגיל שלו. אז לא במינון של 4 שעות ביום, אבל קצת מדי פעם בהחלט. ואם יגיד האדם, מה פתאום, הבן שלי הוא משהו מיוחד, הוא רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, או משהו בסגנון הזה, בסדר, אין בעיה, אפשר לשמוע את הטענה הזאת, רק אנחנו צריכים לדעת איך הוא לומד. מה זאת אומרת? כאשר הוא לומד, הוא לומד גמרא. הוא עובר על רשי, הוא עובר על תוספות. כאשר הוא לומד, מה עובר אצלו בראש? האם עוברת אצלו המחשבה, אני לומד? אני מתענג, אני נהנה, אני מתאמץ, אבל אני נהנה מכל המהלך. אם כן, ההנאה או התענוג או הסיפוק הוא חלק מהלימוד שלו. מצוין, הוא מערב את הרגשות שלו, נהדר. אבל אם והיה, והוא עכשיו לומד, אבל כשהוא לומד, הוא אומר לעצמו, אני חייב להבין. ואם אני לא מבין, מה אם אני לא מבין? אני חייב להבין. למה אני לא מבין? הוא מתעצבן למה הוא לא מבין. ואז הוא נעשה עוד פעם להבין. ואז הוא מתאמץ, ואחרי 20 דקות, הוא אוהב לגמרי. למה הוא עייף? למה הוא כל כך עייף? הוא כל כך עייף בגלל שהוא לא השקיע בלימוד. הוא השקיע בלחץ, בחרדה, במתח, במחויבות שאני חייב להצליח באופן קיצוני של פרפקציוניזם, רדיפת השלימות ולא דרך הדרכי נועם, בכל נתיבותי השלום. בטח, איזו גיבור הכובשת יצרו, להתעמל, לעמור, להשקיע, נפלא. אבל בתנאי שזה לא פוגע בתכונות של סיפוק והנאה ותחושה טובה. אז הנה שתי דוגמאות ושני מדדים איך יוכל האדם לראות שהלימוד מגיע ממקום בריא ונכון ולא ממקום שהוא עלול לפגוע באדם. שאלה נוספת, מה המקור של ההתנהגות של האדם, המוח או הלב? שאלה נפלאה, מה מתחיל, המוח או הלב? אכן, כתוב בחזל, רשעים הם ברשות ליבם. אמר נבל בליבו, הלב הוא זה שמדבר. אבל זה רק רשעים הם ברשות ליבם. אבל אצל הצדיקים, ליבם ברשותם. הרשעים הם ברשות ליבם. הצדיקים, ליבם ברשותם. אז זה שכל וזה לב. בואו נעמיק עוד קצת. הרי, מה משפיע על הרגש של האדם? התשובה היא, הדעה של האדם. הרמב"ם אומר בהלכות תשובה, כפי הדעה, כך תהיה האהבה, עם מעט מעט, עם הרבה הרבה, כפי הדעת, שידע האדם, כך הוא ירגיש. כלומר, הרמב"ם שעוסק בהלכות תשובה, וצריך האדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא ואיך הוא יאהב, איך תהיה האהבה, כפי הדעה, כמה שהוא יתבונן, בגדלות הבורא וכדומה, אז כך הוא יוכל להגיע לאהבת השם, כפי הדעה תהיה ההרגשה. אז הדעה היא זו שמייצרת את ההרגשה. אבל מצד שני, שלמה המלך אומר, בני, תנה ליבך לי. או על הלב נאמר שממנו, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. או כשהקדוש ברוך הוא רוצה לסמת מערכת החשיבה של פרעו, עד כדי כך שהמצרי אומרים לפרעו, הטרם תדע כי עבדה מצרים? מה קורה עם פרעו? לא השכל מושבת. מה מושבת? הלב, כבד לב פרעו. אז הנה רואים שהלב משפיע על השכל, כי כשהלב לא רואה או לא רוצה לראות, אז השכל מעוות את ההיגיון. אז ככה, באופן טבעי עיר פרי אדם יוולד, הלב הוא זה שמשפיע על האדם, על מערכת החשיבה שלו, הלב הוא זה שיחליט מה האדם יראה ומה האדם לא יראה. כמו שאומרים בקריאת שמע, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחרי הלב ואחרי העיניים. אז שואלים מה פתאום? הרי העיניים הם מובילות את הלב. העיניים נקרא סרסורי, מתווכים בין האדם לבין העבירה. העיניים סרסורי העבירה. העין רואה, הלב חומד. אז מה פתאום כתוב ולא תראו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? היה צריך להיות כתוב ולא תראו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם? הלא כך, לא תראו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מדוע? כי מה האדם רואה? מה שהלב רוצה לראות. מה האדם רואה? מה שהלב רוצה לראות. ולכן, כאשר האדם הוא לא עובד על עצמו, אז באופן האוטומטי שלו, הלב הוא מנהל אותו. רשעים הם ברשות ליבם. הלב מנהל אותו. מה שהלב רוצה, המוח חושב, המוח מעמיק, והמוח מתנהל כך. וכאשר האדם עובד על עצמו, אז הוא מייצר כבר מוח שליט על ליבו, וזה צדיקים שכלם הם ליבם ברשותם. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שומעים אותי?
כל מילה.
אני רוצה לדבר בקשר ל... אני בזוות גיל מתקרב ל-60.
כן.
אמנו בוגרת הייתה, נפטרה עלינו. אני גר עם אחי. אחי גר בבית לא משפחתי אנחנו, והוא גר בבית השני.
כן.
אנחנו נפטרה אמנו, ואני עכשיו... לא הייתי עושה גם משהו מיוחד. עכשיו אני גם עוד יותר לא עושה מיוחד, חוזר מהתפילה עם נגיד איזה שחרית.
כן.
אז כל היום ישן.
כן.
אין לי מה לעשות, אני מרגיש.
כן.
ואני...
אתה שואל מה אנחנו עושים כאשר אנחנו מרגישים חוסר משמעות וריקנות ושממה בחיים, זו השאלה.
כן.
תשובה. בעזרת השם, מה שאנחנו צריכים לעשות בשלב הראשון הוא, כדי להאיר את השממה, אנחנו צריכים לייצר מטרות, שאיפות, אבל זה תוצאה שהיא קצת קשה להגיע לה. לכן, כדי שנוכל להגיע למצב בו האדם ירגיש, יש לי מטרות, ויש לי חזון, ויש לי שאיפות, וזה נפלא. כדי שיוכל האדם להגיע למצב כזה, מה הוא צריך לעשות? משהו נוסף. אתה צריך להתחיל להרגיל את המוח שלך להחליף מערכת חשיבה. יש מה שנקרא להחליף דיסק. היה פעם מושג שנקרא דיסקים. המבוגרים זוכרים את זה. קצת ישן להגיד דיסקים היום. להחליף דיסק בראש. מה הכוונה? הכוונה היא שכפי שאתה מתאר לי, אתה קם בבוקר ואתה מן הסתם חושב כל מיני מחשבות מה אני אעשה ואיך אני אעשה ואין לי טעם, ולכן גם כן נשארים לישון וכדומה. כלומר, יש ריבוי מחשבות של תסכול וייאוש וחוסר עוני ומה יהיה ואיך יהיה ואין לי מה לעשות וכו' וכו'. המחשבות האלה, כפי שהזכרנו קודם, כפי הדעה תהיה ההרגשה של האדם, וכאשר המחשבה היא כזאת, היא רע לי, מתוסכל, מוחזב וכדומה, אז פתאום להגיד, תודה מה, בוא נעשה משהו חדש בחיים. מאיפה זה מגיע פתאום? זה קשה פתאום להגיע למקום הזה. מדוע? כי אתה מתבשל עם מה שאתה חושב. היות שאתה חושב פעם אחר פעם, אין לי סיכוי, אני לא אצליח, אין לי סיכוי, אין לי מה לעשות. אז המחשבות האלה מתבשלים איתם. כשאדם מתבשל עם מחשבות, הוא מתחיל להאמין להם. כשהוא מאמין להם, הוא חווה את זה, וזו המציאות היחידה שיש. ואז פתאום אומרים לו, תגיד, אולי שאיפות חדשות בחיים? הוא אומר, רגע, מאיפה זה בא לי פתאום? לכן אנחנו שאיפות, זה דבר נהדר, אבל אנחנו צריכים שלב אחד קודם. מה השלב הקודם? להחליף את הדיסק בראש. איך אתה עושה את זה? התשובה היא, חשוב שתיקח לעצמך כל מיני שיחות והרצאות ושיעורים שיש בהם את המימד של דחף ומוטיבציה והשראה ותקווה ועוד ועוד שיחות כאלה. למה זה חשוב? התשובה היא כי אתה צריך להחליף במוח שלך את זווית הראייה. יש קושי, יש אתגר, יש אמונה, אפשר להתמודד, אפשר להשתנות. אתה צריך שעות של שמיעה, של כל מיני תכנים כאלה כדי להחליף את מערכת החשיבה. ככל שתוכל להחליף את מערכת החשיבה, אז לאחר מכן יהיה קל יותר להתחבר אל מציאות של רגשות וחוויות נעימות וכדומה. אבל קודם כל, להחליף את מערכת החשיבה של האדם, איך? אתה לא תוכל לעשות את זה לבד, כי אני מבין אותך, אין לך מאיפה לעשות את זה, אתה כל כך הרבה זמן אתה אומר לי אחרת. ולכן כדי לצאת מהמקום הזה, אתה צריך לתת למישהו אחר לעשות את זה בשבילך. לשמוע כל מיני שיחות של רבנים וכדומה שאתה אוהב לשמוע, ואותם לשמוע עוד ועוד ועוד מכל מיני זוויות ראייה. תגוון ברבנים וכדומה כדי שתוכל למלא את מערכת החשיבה בחשיבה חדשה, חדשנית, שונה, וכך בהדרגתיות נוכל לשנות את מערכת החשיבה.
האם יש לזה קשר, האם יש לזה קשר שגם שאני, יש לי התקפים של מחלת הנפילה?
אני לא מספיק יודע את הקשר.
לא נופל ברוך השם, אבל. אני, יש לי איזה נתק מסוים.
אני לא מספיק מכיר בנושא הזה, אבל באופן כללי, שלמה המלך אומר, רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחאה מישענה, יש לאדם רוח איש תקווה אמונה, אז זה כמו כלי להרבה מאוד מהמחלות שלו, זה לא בהכרח מרפא, אבל בהחלט עוזר בתהליך הריפוי של האדם, יכול לעזור ולסייע. ניתוק שיש לאדם גם כן קשור למצב רוח מדוכדך ודיכאון, מדוע? מכיוון שהאדם בהרבה מאוד מקרים, הוא כמו היינו אומרים, מתקשה להכיל את הרגש והמצוקה, ואז הוא כמו מתנתק מהעולם, וקורה מה שקורה. בסדר?
בסדר, טוב. בסדר.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם, בשורות טובות.
בשורות טובות, תודה רבה לך.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, הרב. יש לי אח שהוא כבר אחרי חתונה, הוא כבר התחתן, והוא סוג של אדם כזה פסים, כמו שהרב אמר מקודם. מה אני עושה כדי להוציא אותו מזה?
יש לך אח שהוא סוג אדם פסיבי. אני דיברתי על פסיבי אגרסיבי, אתה אומר שכך אתה רואה גם כן את אחיך פסיבי אגרסיבי? אין בעיה. אתה רואה את אחיך שהוא אדם שהוא פסיבי אגרסיבי. בן כמה אחיך?
24
צעיר. טוב מאוד, הגיע הזמן בהחלט לעשות שינוי ולצאת מהמקום הזה כשצעירים יותר קל. מה שצריך לעשות, זה צריך אל השורש, כפי שהגדרנו את הדברים. השורש לדברים זה, מדוע האדם הוא בחר בהתנהלות הפסיבית הזו, פסיבית הכוונה היא שהוא אדיש לחיים, מדוע בחר האדם את ההתנהלות הפסיבית הזאת, וזה מה שגורם לצער ומצוקה לאנשים אחרים? התשובה היא מכיוון שהוא לא מצליח להכיל את הרגשות שלו. בכלל, פותח פה סוגריים, כמעט כל הבעיות הנפשיות שבני אדם מתמודדים איתם, באופן ישיר או באופן עקיף, אבל לרוב זה דרך כלל באופן ישיר, אם לא אז זה קצת גרמה, אבל זה כמעט הרוב באופן ישיר, קשור לזה שאדם לא מצליח להכיל את הרגשות שלו. כמעט כל הבעיות זה המחנה המשותף שלהם. מה זאת אומרת? האדם יש לו נגיד מצוקה, כאב, קושי, הוא לא מצליח לתאם ציפיותי באנשים האחרים, הוא מפחד מהרגש, מפחד מהאכזבה, תסכול, שנאה, עוינות, נקמה, הוא מפחד מכל מיני רגשות. היות והוא מפחד מהרגשות האלה, הוא לא מצליח להכיל אותם. כאשר הוא לא מצליח להכיל אותם, אז הוא מנסה להדחיק אותם, לברוח מהם, להתעלם מהם, ואז הם מתעצמות התחושות, מתעצמות התחושות החזקות האלה, הרגש מתחזק, ואז מהמקום הזה האדם הוא נעשה מבוהל מעצמו, עסוק בלהדחיק, בלא להרגיש, בלהתנתק מהמציאות, בגלל שהוא חייב כל הזמן להרגיע את הרוחות, כמו אדם שיש לו כלפי עצמו זווית ראייה של חוסר הערכה, אבל הוא חייב לברוח מזה כל הזמן, אז הוא חייב להעצים את עצמו. מה זאת אומרת? אני אתן דוגמה. נגיד, יש מאדם שהוא נרקיסיסט. מה זה נרקיסיסט? סוג האדם שהוא כל הזמן שם את עצמו במרכז, והוא מעצים את עצמו ומראה את עצמו, כי הוא הבולט והוא החשוב, והצרכים של האנשים האחרים בכלל לא רלוונטיים, ורק שלו חשוב. אבל האדם הזה באמת, הוא בכלל לא אוהב את עצמו, הוא לא מעריך את עצמו, אבל הוא מפחד לפגוש את ההרגשה הזאת. אני לא מעריך את עצמי, את זה הוא לא מוכן לקבל. לא, הוא לא מוכן להכיל את זה. אז לכן מה הוא עושה? הוא מנסה להדחיק. הוא מנסה להכחיש, הוא מנסה לברוח מההרגשה הזו. איך? הידי שהוא כל הזמן משביץ, מחצין, מדבר בכל רם, שכולם יראו אותו. זאת אומרת, שהאדם הוא בורח מרגש, ואיך הוא בורח מרגש? אז כל אחד, אחד חרדות, מתחים, דיכאון, פסיבי, אגרסיבי, האדם שהוא אישיות נרקסיסטית, אישיות הפרעת גבולית, ואישיות היסטרית, ועוד ועוד הפרות אלה ואחרים, לצערנו. למה כל ההקדמה הזו הייתה חשובה? התשובה בשביל האח היקר שלך. מה? למה? כי אח היקר שלך, אנחנו צריכים לעזור לו. איך? אנחנו צריכים לעזור לו, שאם עכשיו הוא בן 24, והוא פסיבי אגרסיבי, כנראה יש לו קושי מסוים לפגוש את המציאות, לפגוש את העולם, לפגוש את האנשים, לתקשר, לדבר, לדבר מה אני רוצה ואיך אני רוצה. אבל למה האדם קשה לו להגיד מה הוא רוצה? כי הוא מפחד שאם הוא יבקש ויגידו לו לא, אז רגע, אז כבר לא אוהבים אותו, אז הוא כבר לא שווה. צריך לפתוח את הנושא הזה, לפתוח את הנושא הזה ולדבר על זה, לדבר. נכון, לא תמיד אני אקל מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה, אבל זה בסדר, אני יוזם ואני פועל ואני עושה, ו-70% מהזמן אני משיג מה שאני רוצה, ב-30 לא, אולי 50 אני משיג מה שאני רוצה, אבל לא משנה, התנועה הזו היא כדאית, התנועה הזו של מפגש עם העולם היא משתלמת, היא ראויה, היא נכונה, היא כדאית. הנקודה הזאת היא נקודה שצריכים לדבר עליה, להציף אותה. מדוע? כי כך הוא לא יתכנס לתוך עצמו, לא יתבשל עם עצמו. אני רוצה? אני לא אדבר על זה? אם אני לא אדבר על זה, אז לא מבין מה אני רוצה. אז כנראה לא אוהבים אותי. אם לא אוהבים אותי, אז הוא נשאר פסיבי. אז כדי שלא להגיע למקום הזה, אז אני אגיד לך עוד משהו שחשוב בהקשר הזה, גם שיחה על הרגשות מאוד יכול לעזור. מה זאת אומרת? לתת ביטוי... מה אתה אומר?
לדבר איתו פשוט.
לדבר איתו על רגשות, וגם תיתן דוגמאות מעצמך. זאת אומרת, תגיד, הלכתי לעבודה, וואו, אל תשאל, היה לי קשה היום. אבל ברוך השם, הסתדרתי. מה עשית פה? רגש, קשה, אבל התמודדת. למה זה חשוב? כי אתה מראה דוגמה שאתה לא נבהל מהרגשות. הבעלה מהרגשות ומהביטוי שלהם. ומהכאב או מצוקה וכדומה, היא משביטה את האדם. אז לכן, כדי שהאדם לא ייכנס לשביטה, מה יעשה? אנחנו צריכים לחנך את עצמנו מחדש. לא נעים, אבל אפשר להסתדר. קשה, אבל אפשר להתמודד. לא נעים, אבל נכון. לא תמיד נעים, אבל זה עובר אחרי כמה דקות, או אחרי כמה שעות. ככל שאתה מראה שאפשר להסתגל עם הרגשות, אז יהיה יותר קל לו. בבקשה, מה אתה שואל?
ואם זה מביא אותו למקומות, לבתי חולים וזה, זה פשוט לא מקשיב לאף אחד.
מה זאת אומרת מביא אותו לבתי חולים?
הוא מגיע, הוא לא מקשיב לאף אחד, וזה גורם לו שמגיע לו כל מיני מחלות, והוא פשוט לא מקשיב.
אם והיה והוא לא מקשיב לאף אחד ולכן הוא מגיע לבתי חולים, בסדר? אז זה כמו כל הצערנו, אבל זה תוצאה של מה שדיברנו לפי מה שאני מבין אותך. אתה עכשיו מדבר איתי על התוצאות של ההתנהלות הפסיבית אגרסיבית. אני אגיד לך מה אני מפחד, שאם אתה עכשיו תנסה לדבר איתו יותר מדי ציוויים והדרכות והכוונות, אז הוא עוד פעם מסתגר. אתה מבין? אנחנו צריכים מומלץ את השלב הראשון שאמרנו, כי לדבר איתו יותר מדי ולגרום לו עוד ציווי והדרכה והכוונה, אם זה יוביל אותו למצב שיסתגר יותר, אז יהיה יותר נזק מאשר תועלת.
אוקיי, תודה רבה כבוד הרב.
בבקשה. אנחנו נמשיך. יש בעיות רגשיות, האם הן פוגעות בהיגיון של האדם? התשובה היא בהחלט. בהחלט, בעיות רגשיות פוגעות בהיגיון של האדם. מדוע? כי יש מערכת חשיבה הגיונית של האדם. לדוגמה, יש לי פחית, אני רוצה לקנות אותה, אז אני משלם 5 שקלים, ואני מקבל. ויש, האדם אומר, לא, מה פתאום, אני לוקח את זה ואני לא משלם. אבל אז, הוא הולך לשבוע עבודת שירות בגלל זה. נגיד שזה יהיה עונש. הוא הולך... אבל למה? למה לקחת פחית ולא שילמת? זה לא משתלם לך. היית לוקח משלם וזהו. הרי הנזק יותר מאשר התועלת. מה הרווחת פחית? מה שילמת? שבוע עבודת שירות? בזיונות? השפלות? זה לא היה כדאי. עדיף לך לשלם ולקבל בחזרה. אתה תשלם 5 שקלים ותקבל את הפחית שלך. מצוין. זה היגיון. זה היגיון. היגיון של הסתגלות, של תן וכך, אני נותן ואני מקבל, לוקח ומקבל. מצוין. אבל מה קורה באדם שיש לו בעיה רגשית? אדם שיש לו בעיה רגשית, יש לו איזשהו פחד מסוים. נגיד את הדוגמה שהזכרנו כעת. יש לי פחד. רגע, אני אגיד לו, אני אביא לך 5 שקלים, אתה אביא לי פחית. אתה מוכן? המוכר יגיד לו, לא, לך אני לא מוכר. הוא בדמיון שלו מדמיין שאולי יהיה מצב דרמטי או קיצוני יותר מדי, אז הוא מפחד להפגוש את זה שהוא יגיד לו, לך אני לא מוכר. אז מה הוא עושה? אז הוא גונב. רגע. אבל איך הגעת לכזו מסקנה? וגם אם הוא לא ימכר לך, אז איך לחנות אחרת? יש איזה פתרונות. אבל בגלל שהוא כל כך מפחד לפגוש את הדחייה שאולי ידחו אותו, הוא בורח משם, והוא מסתיר מעצמו את ההיגיון הכי פשוט שאומר, אז תלך לחנות אחרת. במקום לפעול בהיגיון, הוא פועל באופן רגשי, וכך הרבה יותר רגשיות, הן בהחלט פוגעות בהיגיון של האדם. שאלה נוספת. בעבר דיברו בעולם פסיכולוגיה שאין בחירה לאדם, האם היום זה אחרת? התשובה היא בהחלט, היה שיח מאוד חזק שאומר האדם הוא רק תוצר של העבר שלו ואין לו בחירה או בחירה מוחלשת וכדומה. היום גם כן בבית מסוים בני אדם מחלישים את כוח הבחירה שלהם. אם בעבר היו מדברים על העבר, מה בעשה? מה אימא עשתה? כמה אני סובל? כמה אני מסכן? כמה קשה לי? מרוב שאדם מתעסק בעבר, הוא מתבשל עם העבר, והוא חווה את העבר, והוא מאמין שהעבר זו חזות הכל, ולכן היום בהווה נחלש כוח הבחירה, כי כוח הבחירה זה כוח שצריכים לחזק אותו כמו שרירים, עוד ועוד ועוד, עד שהוא בהדרגתיות מתחזק יותר ויותר. אבל דברים שקורים כיום זה הפוך. מה קורה היום? היום אנשים עסוקים בעולם חדש, בעתיד. מחר, מה אני אעשה? מחרתיים, מה אני אעשה? תוכנית, לעתיד, טלפון, הודעות, מיילים, עוד טלפון, עוד הודעה, עוד חדשות, רשת, עוד ועוד ועוד. כל כך עסוקים בכל כך הרבה דברים, אז גם כן, יש כאן אימפולסיביות מחשבתית, וגם זה מחליש את כוח הבחירה של האדם. ברוך השם, יש יום אחד בשבוע, שבת, כל מלאכתך עשויה. אין עבר, אין עתיד, רוגע, שלווה, כדי לזכור שאנחנו הולכים לחזור אל עולם יחסית רגוע שלב, כל מלאכתך עשויה, ולחזור אל כוח הבחירה שלנו. הפסקה ומיד חוזרים בעזרת השם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
חולמים על טיסה לחול? אוהבים קפה? אז קחו רגע לעצמכם ועלו לשידור בתוכנית טובים השניים ותוכלו לזכות בפרסים מתנת נס קפה טייסטרס צ'ויס. טובים השניים, כל יום ב-4 אחר הצהריים כאן בכל חי.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
הרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-4153-982 052-4153 3982.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
ובאורך פלא, באותו השבוע מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום עם בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
הדרן כל החי, 50% הנחה על אבזור פלטינום, כוכבית 3230.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונרצה להמשיך להתייחס אל עוד שאלות יפות וחשובות שנשאלות. שאלה נוספת לגבי גאווה וענווה, מה המדד הבריא לגאווה נכונה או לא? גאווה, הכוונה היא שהאדם הוא מרשה לעצמו לזלזל באחרים בשם החשיבות שיש לו כלפי עצמו, או שהאדם אומר לעצמו, היום הצלחתי, ודאי שגם מחר אני אצליח. רגע, וזכרת כי השם אלוקך, הוא נותן לך לעשות כך, כוח, כוח, הוא נותן לך לעשות כוח, ולעשות חיל. ודבר נוסף, ההכנעה, הענווה, הענווה היא בתנאי שזה לא מגיע לחשבון העשייה? כלומר, הענווה אין הכוונה אדישות, אפתיות. לא, זו לא הענווה. הענווה היא שהאדם מכיר שההצלחה שלו היא לא הבטחה למחר, ולכן הוא ימשיך להשקיע גם כן מחר, אם אין אני למילי. וגם כשהוא עושה, אז הוא יודע שאני לכשעצמי, מה אני? כי הכל, הכוחות, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות לאדם, ולאדם יש רק את הבחירה. האם אדם אנוכי יכול עם הזמן להיות נרקיסיסט? נרקיסיסט הכוונה היא אדם שהוא עסוק סביב עצמו כל הזמן, חושב על עצמו, מזלזל באחרים באופן קיצוני רק למען הצרכים שלו והרצונות שלו, כך הוא הנרקיסיסט. האם אנוכיות, אדם אנוכי בסוף יהיה גם כנרקיסיסט? התשובה היא לא. מידות רעות לא מובילות לבעיות של הפרעות אישיות. זה שני דברים שונים. מידות רעות זה מידות רעות, זה קשה, אבל זה עוד בשליטה של האדם. הפרעות נפשיות זה כבר יותר קשה לצערנו, זה בשליטה אבל הרבה יותר חלש. ונסביר למה. כי הרי הנרקיסיסט, מי זה הנרקיסיסט? הנרקיסיסט זה סוג אדם שהוא מחצין את עצמו ואוהב את עצמו ושם דגש רק על עצמו, ודבר נוסף, זה יעשה טוב שלו. מה אסור, אסור מרע שלו? ואתה אל תהיה פה והצרכים שלך לא חשובים. זה יעשה טוב ואסור מרע של הנרקיסיסט. זה לגביו. ולמה הוא עושה דבר כזה? התשובה היא, הסכמנו את זה מקודם, מכיוון שהוא לא יכול להכיל את העובדה שבסדר. יש לך צורך, יש לך חשיבות, אתה אדם חשוב, אבל רגע, יש פה עוד אנשים אחרים, וזה לא על חשבונך. זה לא אמור לאיים עליך. זה בסדר גמור. אתה בשלך, הוא בשלו, הכל בסדר. מצוין, תמשיך לחיות. אפשר להמשיך לחיות, יש. ויש מקום לשניים לפחות. אפשר להמשיך על... לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול להכיל את זה. הוא לא יכול להכיל את זה. אז לכן, הוא כמו בהישרדות מתמדת. הוא כל הזמן חייב לדאוג ש... אף אחד לא ידע שהוא לא מסתדר עם עצמו. אז לכן הוא חייב כל הזמן להחצין, הכל מושלם, והכל טוב, והכל יפה, והכל נהדר. הוא חייב להחצין את מה שלא אמיתי. מה שהוא מחצין זה מה שהוא הפוך עם מה שהוא מרגיש. בהרבה מאוד מקרים כאשר אדם מחצין נושא מסוים, משהו יותר מדי, למה אתה מחצין את זה כל כך הרבה? התשובה היא, מכיוון שיש לי צורך לברוח מעצמי, לכן אני מחצין מה שבתוכי באמת. יש לי ברוח, יש לי לברוח, אני צריך לברוח עם עצמי. איך אני בורח ממני? על ידי כך שאני מחצין משהו אחר, ואז אני לא רואה את עצמי כפי שאני, אלא אני רואה את עצמי כפי שאחרים רואים אותי. זאת אומרת, אני לכשעצמי אומר לעצמי על עצמי, וואו, אני לא שווה, אני לא יעיל, אני לא טוב. ועכשיו, מזה אני רוצה לברוח. איך אני בורח? אני מחצין כל הזמן הפוך, אני הכי טוב, אני הכי שווה, ואני הכי יעיל. כלומר, אני מחצין את מה שאני רוצה לברוח ממנו. ולמה? כי כשאני מחצין את זה, אז אני אומר, ראיתם איך כולם מסתכלים עליי? איי, ככה כולם מסתכלים עליי, אז גם אני אסתכל על עצמי ככה. ואז אני יכול לברוח מעצמי. זה הנרקיסיסט, זה מה שהנרקיסיסט עושה. הוא צריך לברוח מעצמו. איך הוא בורח מעצמו? על ידי שהוא מדגיש את כביכול, כמו טוב, נעלה איכותי וכדומה, וכך הוא בורח מההרגשה של איזושהי נחיתות שהוא מרגיש כלפי עצמו. אולי הוא מרגיש קצת לא שווה. לא, הוא רוצה לברוח מזה. זה הנרקיסיסט. מצוין. והנרקיסיסט הזה הוא במעין הישרדות. הוא חייב כל הזמן לברוח מעצמו. הוא חייב. זה הנרקיסיסט. אז הוא בהישרדות. לברוח, לברוח. הוא לא יכול לפגוש את עצמו, הוא יכול לברוח. ולכן הוא מגיב באופן לא מחושב, באופן פוגעני, באופן שמעצים את עצמו ומזלזל באחרים. אבל האדם האנוכי זה לא אדם עם הפרעה נפשית. זה לא אדם שיש לו בעיה והוא לא מצליח להכיל את הרגשות שלו. זה אדם שהוא בחר לא נכון בחיים שלו. הוא בחר להתעסק עם עצמו ובעצמו ועל עצמו, והוא חושב על עצמו, אז הוא אנוכי. הוא חושב פחות על האחרים, וכן חושב על עצמו. תדבר איתו מוסר, תדבר איתו חסידות, תדבר איתו עבודת המידות. יש עם מי לדבר, אפשר ליצור שינוי, יש עם מי לדבר. על, עם האדם האנוכי אפשר לדבר, עם האדם הנרקיסיסט אי אפשר לדבר, יחסית אפשר, אבל יחסית אי אפשר, זה הרבה יותר קשה. ולכן אנוכיות רגילה לא תוביל את האדם להיות נרקיסיסט. מדוע? כי אנוכיות זה בעיה של עבודת המידות, ונרקיסיסט זוהי בעיה שהיא יותר נפשית. אז זו הבעיה. אז אמרנו, מידות רעות לא מובילות לבעיות נפשיות. יופי. שאלה נוספת, איך אני יכול לשפר את ההקשבה לצד האחר? קשה להקשיב. קשה להקשיב, מדוע קשה להקשיב? כי בהרבה מאוד מקרים, אם לדוגמה מדברים על שלום בית זוגיות, אז מדוע קשה להקשיב? רגע, הבן צריך עכשיו להקשיב לאשתו. מה הוא יקשיב לה? אתה לא בסדר? כי אתה לא עוזר. מכביד, ואתה מקשה, ואתה לא נעים, ואת... רגע, איך אפשר לשמוע ביקורות? זה קשה לשמוע ביקורות. את ההקשבה, התשיבה היא. שפר את ההקשבה, זה קשה, אבל דבר ראשון זה לרוקן את המוח. לרוקן את המוח. לא על כל מה שאני שומע, לחשוב מה התגובה. לא. אדם שיודע להקשיב טוב, הוא בכלל אדם סקרן. הוא לא מנסה להשלים את מה שאחר אומר, אלא מנסה להיות סקרן, אולי אפילו מהמניע של מה שהאדם אומר, מה שמעבר למה שהוא אמר. כך, האדם הוא משפר את ההקשבה שלו. בראש שלו, האחר אומר לו, אני מרגיש חם לי וקשה לי. אז מי שלא מקשיב מה אומר, אז תיקח משהו לשתות. מי שמקשיב מה אומר, רגע חם לו, קשה לו. למה? מה קרה? איך קרה? הוא מתעניין, הוא סקרן. אדם שהוא לא מקשיב, הוא אומר, מה הפתרון? מה עושים? אז זה נראה שהוא בהחלט מקשיב, הנה עובדה הוא נתן פתרון. נכון, אתה צודק, באמת יש פה הקשבה, נתן פתרון. אבל זה לא הקשבה לעומק. זה לא הקשבה שהיא מפתחת שיח. זה הקשבה שגומרת שיח, מסיימת שיח. אבל כשאנחנו רוצים להקשיב למישהו, וצריכים לרוקן את מערכת החשיבה כדי לשמוע את מה שהוא האחר אומר, אז זה לא תמיד קל, מכיוון שפעמים יש לו ביקורת עלינו, אז אם יש ביקורת, אז איך אני יכול עכשיו להקשיב? אז הנוסחה הנוספת היא, עכשיו האישה אומר, אתה לא בסדר, בגלל א', בגלל ב', בגלל ג', רגע, רגע, נכון, קצת קשה, לא ליבי, לא ליבי, להגיד לה, רגע, חגי, 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 ביקורת אחת. עכשיו במקום לבוא ולהגיד לי, כמה אני לא בסדר, תגידי משהו אחר. תגידי מה את רוצה. תגידי מה את צריכה. בואי נדבר בשפה של צורך, רצון, ולא אתה. אתה לא בסדר. אתה לא נורמלי. אתה לא טוב. רגע, בוא נעשה סדר. ברגע שהשיח הוא כזה, אז יותר קל. ואם והיה והיא לא מצליחה, אז אני יכול לעצמי להגיד, אתה לא בסדר כי לא אכפת לך. רגע, מה את רוצה? שאני אעזור יותר עם הילדים? מצוין. תתרגם את זה אתה לצורך שהיא רוצה, וכך תהפוך את השיחה משפת האשמות לשפת הצרכים, וכך יהיה קל יותר להאזין, לשמוע, ובהחלט להגיע למקום יעיל וטוב יותר ונעים יותר. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה ליוסף בן חיים, לשלום פולק, לכם המאזינים. היו ברוכים, לילה טוב.
משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
קרוב ל-100,000 משתמשים קבעו. הדרן כל החי. מהיום חיים טוב יותר עם מכשיר הדרן שנותן לך הכל. גם ההגנה הטובה בעולם וגם איכות חיים. ועכשיו, מבצע מטורף. מצטרפים להדרן, קונים מבזור פלטינום ב-300 ומשלמים רק 150 שקלים. כוכבית 3230.
ואהבת את השם אלוקיך. איך עושים את זה? הרמב״ם הוא הפוסק היחיד שמקיף את כל הלכות התורה ממצוות אהבת השם, דרך הלכות תשובה ועד לגדר 7 מצוות בני נוח. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בימים אלה. מחייגים לכוכבית 68.